אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עכשיו בגם כן תרבות, מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
שלום למאיה סלע, שלום ליובל אביבי, מגישי התוכנית הספרות שלנו בכאן תרבות, מה שכרוך, שמבקרים אותנו מאז ימות קורונה. שלום לשניכם.
שלום.
שלום גואל.
מה היום בתוכנית שלנו?
אנחנו מתחילים עם משהו מעודד. אנחנו שמענו הרבה מאוד עדויות על קשיים בשוק הספרות ועל האיומים על ההוצאות ועל הרשתות. ביום שישי בתוכנית שלנו אנחנו הקראנו סטטוס בפינת הסטטוס היומי, סטטוס שמעיד קצת אחרת, סטטוס של הוצאת פרדס, שהאמת היא שמאיה ואני תהינו על מידת האופטימיות הלא זהירה בו.
אז רגע, בוא נהיה אופטימיים, בוא ניתן למאזינות ליהנות מרגע מהאופטימיות.
אופטימיות. אז דוד גוטסמן, המו"ל של הוצאת פרדס, טוען שהוא לא יכול להרשות לעצמו מחשבות של ייאוש, כי אין לו רגע פנאי, הוא אומר. הזמנות הספרים לא פוסקות, הוא רק עסוק בלמלא מעטפות ולשלוח. הטלפון שלו לא מספיק לצלצל מאותת לו ש...
עוד ספר
הוא זמן,
עוד ספר
הוא זמן. גם בסטטוס שלו הוא גם כתב איזה צליל מאוד נחמד, נכון? מין דרינג דרינג כזה.
והוא אומר כל הזמן מגלנגלין לי. אז כל הזמן הוא ממש לא יודע מה לעשות כבר עם כל הטוב הזה של ימי הקורונה, ואנחנו החלטנו לבדוק את התופעה המשונה הזאת של מול מבסוט בימים קשוחים אלה. זמנו את דוד גוטסמן, מון להוצאת פרדס, לצוחח איתנו על הסטטוס הזה. הוא איתנו דוד גוטסמן, שלום.
צהריים טובים.
אז מה, הכל נפלא? יותר טוב מכרגיל?
תראה, אולי כדאי להבין את המצב, את המצב כרגיל, כדי להשוות את זה למצב היום. בשגרה, הספרים שלנו מופצים בחנויות של הרשתות, שכבר הרבה זמן הן משמשות כמו מצדי קרב. בין שלוש הוצאות גדולות שנלחמות על השליטה בשוק ועל המקום בחנויות. והן עושות את זה בעיקר על ידי הוצאה של הרבה מאוד כותרים, וכל כותר כזה מודפס באלפי עותקים, שהם פשוט נשפחים לחנויות, ונשארים שם מעט מאוד זמן. זמן מדף של ספר ממוצע הוא בין 4-6 שבועות. וצריך לקחת בחשבון שרוב הספרים שרואים אור בארץ נמכרים בפחות מאלף עותקים. אולי אפילו פחות מ-500, אז אחרי סוף תקופת ההפצה הזו, הם בעצם חוזרים למחסנים של ההוצאות, ובדרך כלל אין בהם יותר צורך. אז זה בעצם הופך את הרשתות כמו מין מגרסות ענקיות של ספרים. מתנהגות כמו לוויתן, והרי... לוויתן שבשביל לאכול הוא גולע כמויות אדירות של מים.
אנחנו מכירים את הרקע הזה כמובן, המאזינים הרבים של מה שכרוך. אז מה בעצם השתנה ברגע הזה בזמן? אנחנו הצרכנים פתאום הבנו שרגע אולי כדאי שאני אלך אל האתרים הפרטיים של כל ההוצאות הקטנות?
תראה, ברגע שהמגרסות האלה הפסיקו לעבוד ונוצר השקט הזה, אז אנשים שהם צרכני ספרים, אז הם התחילו לחפש אותם באינטרנט, ובאינטרנט אנחנו שווים עם כולם. אנחנו לא צריכים להיאבק על המקום שלנו, שבדרך כלל אין לנו בכלל סיכוי למצוא מקום מספיק טוב לספרים שלנו בחנויות, ובאינטרנט אנחנו שווים, ואז...
אז רגע, דוד, אני חוזר לשאלה המקורית. אתם מוכרים עכשיו יותר ספרים מכרגיל?
כן, אנחנו מוכרים יותר ספרים כרגיל. גם בשגרה אנחנו מוכרים הרבה מאוד דרך האתר שלנו. בעיקרון, רוב ההכנסות שלנו במכירה זה דווקא דרך האתר שלנו ולא דרך חנויות, למרות שרוב הספרים נמכרים בחנויות ולא דרך האתר.
רגע, לא הבנתי את המשפט הזה. איפה אתם מוכרים יותר, באתר או בחנויות?
אנחנו מוכרים יותר, זה בדרך כלל מתחלק שני שליש ושליש. כלומר, שני שליש מהספרים נמכרים בחנויות,
אבל אתם מקבלים עליהם פחות כסף.
אבל מבחינת תקבולים, השליש עושה שני שליש, והשני שליש עושים שליש. אז
עכשיו... אבל תן לנו, אתה יכול לתת מספרים, להגיד כמה אתה מכרת עכשיו, נגיד בחודש האחרון, לעומת החודש מקביל בשנה שעברה?
מכרנו... היו מאות הזמנות, אין לי את המספרים פה מול העיניים, אבל היו מאות הזמנות, שזה הרבה יותר מכרגיל, וקנו הכל, גם ספרים שהוצאנו לפני 20 שנה, וגם ספרים חדשים. נראה גם שההחלטות של קוראים בתקופה הזאת יותר מושכלות, רואים יותר שקונים יותר קלאסיקות ויותר ספרי עיון.
אתם פתאום צריכים לבחור, הם לא הולכים לחנות ועכשיו מסתובבים ופשוט רואים את מה שיש על השולחנות כוח, שזה תמיד הספרים של ההוצאות הגדולות, וכמעט אין להם ברירה אלא לקנות את זה.
נכון, וגם יש מבצעים שמפתים 3 ב-100, אז יש את הספר הזה שאתה רוצה, אתה כבר לוקח עוד איזה 2 אחרים כדי שלא תצא כביכול פרייר. אז ובאתר שלנו הוא מקבל את ההנחה, את ההנחה היפה מאוד שאנחנו נותנים, ממש נותנים את ההנחות של שבוע הספר, והוא לא צריך לקנות 3 ספרים, הוא קונה רק את הספר הזה, ומקבל אותו עם שליח הביתה, זה מצב הרבה יותר נוח לכל הצדדים.
אנחנו דיברנו על זה כן, יובל.
אנחנו דיברנו על זה שלהוצאות קטנות, בניגוד להוצאות הגדולות, יש הרבה פעמים קהילה שמתאספת סביב ההוצאה, ושחשה כלפי רגשות, שבדרך כלל אנחנו לא רק חשים כלפי בית עסק שאנחנו קונים ממנו מוצרים, סליחה, כן? אתה מרגיש שזאת הקהילה שלכם, שתמכה בכם ואמרה, יאללה, אנחנו הולכים לקנות יותר, אנחנו כן נקנה ישירות מההוצאה, אולי זה הרבה מאוד לקוחות חדשים דווקא?
אני חושב שזה דווקא הרבה מאוד לקוחות חדשים, שנחשפו אלינו ונחשפו כמובן לספרים שאנחנו מוצאים, ואם כבר מדברים על קהילה שנוצרה, אז אני חושב שיותר נכון לציין, שנוצרה קהילה של מו"לים עצמאיים, מו"ליות עצמאיות, שפתאום, לפני זה לא עשינו את זה, ופתאום אנחנו כמעט כל הזמן בקבוצת וואטסאפ מדברים, תומכים אחד בשני, משתפים פעולה בכל מיני נושאים, זה דברים שלא קרו קודם. יש מו"לית אחת שהחליטה לעשות את השליחויות של ההוצאה שלה, לעשות אותם פיזית בעצמה, והיא עשתה קו מדן ועד אלת, קו שבועי, וכדי שזה ישתלם לה, אז היא הציעה את השירות הזה לכולנו, וכולנו נעננו, וזה טוב גם לה וגם לנו, כי היא נותנת לנו שירות מצוין, ואנחנו משלמים על זה כמובן, או הוצאה אחרת שנתקעה בלי מלאי של ספר מסוים, והיו לה הזמנות, אז היא פנתה אליי, כי הדפוס שלי פעיל, ואני התפסתי לה את העותקים שהייתה צריכה. כל מיני שיתופים כאלה שהיו.
ממש
ימות המשך. אולי באמת שאלה לסיום, זה באמת מעיד על הימים שאחרי קורונה תמשיכו להתנהל ככה, או שתחזרו להיות ככה נגררים אחרי הוצאות הספרים הגדולות והחנויות הגדולות כמובן?
תראה, כרגע אנחנו קצת באיזה מין אופוריה כזו, כי אנחנו כמו עדר של האלים בג'ונגל, שפתאום החיות הטרופות נעלמו. אז אנחנו יכולים, אז מאוד כיף לנו, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו מסגשגים.
זה קצת כאילו המורה יצאה מהכיתה.
שיעור חופשי.
יכול להיות.
טוב, אומרים שהטבע משתקם, זה מה שקורה לכם.
כן, כן, זה בדיוק מה שקורה, זה לגמרי הדימוי המתאים, ואני מאמין שחיות הטף יחזרו, אין מה לעשות, הם שם, הם מחכות שהמצב הזה ייגמר, ושהם יוכלו לחזור לפעול, שם גם באמת משחק הכסף הגדול, אנחנו קטנים.
אתה מתבטא מאוד בחריפות נגד זה, דרך אגב, בסטטוס, אתם אומרים, אתה כותב, אם יש מישהו ששוקל לך לסייע לענף הספרים, האחרונים שצריך לסייע להם אלה הרשתות, שנעלמו בזמן המשבר, הראשונים שצריך לתמוך בהם, סופרים, סופרות, משוררים, משוררות, אנשי הספר, מתרגמים, עורכים, זאת אומרת, אתה אומר, אל תעזרו להם לרשתות, הם לא בעדנו.
נכון, הם לגמרי לא בעדנו, הם סגרו הכל, עצרו את התשלומים לכולם. בסדר, אני מבין שלא יכלו לפתוח חנויות בקניונים כי היו הוראות, אבל עדיין גם לעצור תשלומים עוד, אני חושב שזה לא, שזה לא, לא הוגן.
מאיה, לא רק לעצור, מה שלימדת אותנו כאן בתוכנית, שזה לא רק לעצור, אלא גם למחוק חלק מהחובות שלהם.
כן, בוודאי, הם הודיעו להם חד צדדית, הם לא טוענו שזה מחיקה, הם טוענו שזה דחייה, ושהם יחזירו להם את זה בהמשך. אבל אתה יודע, לפעמים אתה אומר לצלך, רגע, אז בשביל מה גדול הוא גדול? אם הכיסים שלו לא עמוקים מספיק כדי להתמודד עם מצבים כאלה.
אבל הוא גדול רק כי הוא רוכב על הקטנים, רק כך נהפכים לגדולים.
כנראה, כנראה שזה נכון. לא הפכתי לגדולה, אז אני לא יודע איך זה עובד.
תראו, בשגרה, אז אנחנו צריכים לתת להם ספרים בתנאים כמעט בלתי אפשריים, באחוזי הנחה מאוד מאוד גדולים. האשראי שאנחנו נותנים להם הוא ענק. זה הפך כמעט לא כדאי למכור את הספרים דרך חנויות. אנחנו עושים את זה כי אנחנו חייבים, כאילו שמה הדברים מתרחשים, אבל זה לא, אבל כבר מזמן החנויות לא הפכו למקום טוב לספרים, זה לא מקום שמכבד את הספרים ומכבד את הסופרים. תחשוב, אתה עכשיו תעבוד לא יודע כמה שנים על ספר, ועוד אחרי זה כל העריכה וההגעה וכל העבודה מסביב, ובסוף הספר יישאר אז אולי במקרה הטוב חודש בחנות, איזה מקום נידח ויחזור להוצאה.
כן, כמובן. נאמר לך תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו היום.
אני מודה לכם שהזמנתם אותי.
תודה רבה.
מאיה, נעבור עכשיו לספר ילדים שנכתב בימי קורונה.
נכון. אולי זה ספר ילדים העברי הראשון לימי הקורונה, ספר שירים מחורז, פרוע, צעירי לי קורונה, שירים מתקופה נוראית ויפה, שמנסה להסביר לילדים בחריזה ועם איור את המצבים המורכבים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. אולי מנסה להסביר גם למבוגרים, הוא מאוד מאוד לא חינוכי, הוא מרדני, יש בו רוח מרדנית, מחשבה ביקורתית, הוא מערר על הסמכות. אני לא יודעת, אנשים כמו יובל אולי יגידו, טוב, את השיר הזה אני לא קורא לילדים שלי. אני חושבת שזה במידה רבה גם ספר להורים, שזה תמיד הספרים שאני הכי אהבתי לקרוא לבת שלי, כי גם אני רוצה ליהנות. אז שני הררי כתבה את הספר הזה, היא כותבת, כשאימא בכל ארוחה מטרטרת, לגמור לאכול פן תבוא השוטרת, תגידו לה ככה, הכל זה שטויות, ותשאירו חופשי, ביס קציצה, יטריות, כל כוחות החילוץ לרבות משטרה, לא אכפת להם כלום מקציצה שנותרה, אבל אם תרדו לשחק בגינה, יגיח שוטר מניידת חונה, ואם השוטר יהיה קצת אמפתי, אולי יסתפק רק בכנס לא סימפתי. שני הררי, שהיא בדרך כלל כותבת על עיצוב, אופנה וילדים, היא עכשיו גם מפורסמת את ספר השירה הראשון שירה דקל חברוני. אז בוא נגיד לו שלום, שני הררי.
היי, צהריים.
את לא ממש חינוכית.
לא.
את לא חינוכית.
זה לא. בגלל שגם אני בעצמי קצת מרגישה כמו ילד מבוהל בכל המצב הזה. שהוא מאוד מבלבל.
איך נולד הספר הזה? מה פתאום?
האמת היא שאני כבר כמה חודשים עובדת על ספר שירים על חיות. שזה משהו שעשיתי לפני הרבה שנים, ועכשיו החלטתי לשפר אותו, ויש לי חברה שכל פעם הייתי שולחת שירים לקבל את דעתה ולהתייעץ איתה. ואז התחילה הקורונה, אמרה לי כאילו, למה שלא תכתבי שיר על נגיף קורונה? זו גם חיה. ובהתחלה זה נשמע לי רעיון קצת דבילי, אבל אז אמרתי, טוב, ננסה, וישבתי על זה איזה יום, ויצא שיר חמוד, ופרסמתי אותו בפייסבוק, והבן שלי נורא נורא התלהב מזה, ואז כתבתי עוד שיר יום אחרי, ומפה לשם נהיה שכל יום אני כותבת שיר ומעלה לפייסבוק. ואחרי בערך שבועיים או שלושה, אז פתאום ראיתי שיש לי כאילו, שיש לי פה כמות. זהו, ואז החלטנו פשוט להתחיל לעשות עם זה משהו. כמו שעושים הכל כזה היום, יש מין מצב כזה שכולם נורא נורא עסוקים בבית עם הילדים וזה, אבל בעצם יש המון אנשים שמחכים לאיזושהי תעסוקה מעניינת. זהו, זה ספנו צוות.
אז מצאת לך תעסוקה מעניינת.
ממש. לא, אני ממש מרגישה שקרה לי נס עם העניין הזה. באמת, כאילו, נהיה לי...
אולי תקראי לנו שיר אחד מהספר.
בשמחה. זה שיר שנקרא שיעור קצר בהיסטוריה של המגפות. והוא הולך ככה. ודאי תשמחו ילדים לגלות שכבר בעבר התפרצו מחלות. נגיפים אלימים, מגפות בלי בושה, שהטילו אימה על כל איש ואישה. קחו לדוגמה את הדבר, מחלה איומה, שוט ושבר. העבירו אותה, זו עובדה. גם שיעול, גם פרעוש, גם חולדה. עד פיתוח חיסון שהביא לריסון, היא נפוצה לכל צד ועבר. או שפעת מסוג ספרדית, מחלה קטלנית ייחודית, שחיסלה מיליוני צעירים בתחילת המאה ה-20. מקורה, כך סבורים, בכמה חזירים שעשו עבודה יסודית. דוגמאות, אם כן, לא חסרות. ההיסטוריה אבוי מלאה בצרות. חיידקים ומיני מגיפה מחכים לשעתם היפה. מתחת כל אבן, בכל נשימה, יושב לו חיידק וממתין בדממה. וגם בשנים הבאות מן הסתם לא יוכל המדע לעצור כניסתם. הידע עצום, המחקר מאלף, עד שבא איזה טמבל אוכל את הלף.
מעניין איך אומרים טמבל בסינית.
מה?
בלתי נמנע, בסוף תבוא מחלה חדשה, מדחדך מאוד לילדים לשמוע דברים כאלה.
הנה,
הוא התחיל.
אין מה לעשות,
זה ככה. אמרתי שאני... מה זה?
אני גם גיליתי, כשקראתי בוויקיפדיה על כל מיני מחלות אחרות, אז כל מיני דברים שחשבנו שהם פסו מן העולם, מסתבר שלא, הם עדיין נמצאים באזור, זאת אומרת. כל הזמן יש...
העולם נורא מסוכן.
העולם מאוד מסוכן. עדיף באמת להישאר בבית, זה מאוד נוח.
אבל לדעת, כשאנחנו עובדים על ספר ילדים, או כאשר אנחנו יוצרים ספר ילדים, אנחנו רוצים באיזשהו שלב לתת גם איזשהו ערך מוסף. ומעניין אותי, למרות החינניות והצחוק והכל, מהו הערך המוסף שאת מעניקה לדוד הבן שלך, וגם לדודים אחרים?
יש בספר כמה שירים שמאוד נותנים במה גם להרבה פחדים, ולהרבה חששות שאני גיליתי שעולים בילד שלי, בילדים של אנשים שאני מכירה, לגבי מוות ומי נדבק, למי זה מסוכן. יש גם את כל העניין הזה של כל המשפחה שנמצאת כל הזמן בבית, שזה פתאום זה מצב מאוד מאוד קיצוני, וכל אחד מחפש את המקום שלו, כל העניין הזה שכאילו התקופה הזאת, אני הרגשתי שהיא כמו המראה של הקוסמטיקאית, שפתאום כאילו עם תאורה מאוד לא מחמיאה, שמראה בדיוק בדיוק את החיים ברזולוציות מאוד מאוד גבוהות. אז זה ממש חושף את כל הפחדים והחששות, ויש הרבה שירים שהם גם מדברים על זה, שפשוט בשביל לא לבאס אני החלטתי... להשאיר אותם בספר ולא לקרוא אותם ברדיו.
אבל אני גם חושב שיש גם תועלת בלהיות חתרני, ולהגיד להם שזה בסדר, לא לרצות לדבר עם סבתא, לא לרצות לעשות את השיעורים המקוונים האלה, לא לרצות לעשות את כל הדברים האלה.
הילד שלי לא פתח הודעה אחת מהבית ספר מתחילת חופשת הקורונה.
הוא לא בזום? הוא לא עומד בזום?
לא, לא. הבת שלי לומדת בזום ומקטרת בלי... כן, זה בגלל גם שאני עצלנית ואין לי כוח לעזור לה בשיעורים. אבל... כן, זאת אומרת, יש פה הרבה חתרנות, אנחנו בכלל מעודדים את זה.
איך אפשר יהיה להשיג את הספר הזה?
כרגע, לפני כמה... ביום חמישי בצהריים עלה אתר למחירה מוקדמת, קוראים לו פואטיק קורונה, ושם אפשר לרכוש את הספר אפילו במחיר מאוד מאוד מוזל למשך חודש, ובשבועות הקרובים הוא יהיה כבר מודפס, ואז אין לדעת מתי בחנויות, בקניונים, בזה, אבל אפשר להזמין אותו עד הבית. דרך האתר.
שני הררי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות.
ומי שני, אנחנו עוברים אל פינת הסטטוס היומי שלכם, מאיה.
כן, אז ציוץ ספרותי בטוויטר של הגולש בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שאומר שירה. הוא כתב בשבת, לפני כניסת השבת, כך, בשבת שבין יום השואה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אני נזכר בשירו של צור ארליך. וזה השיר. שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה לטובת החישוב הכללי. כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי.
שיר יפה של ארליך.
אז אני חושבת שזה יפה קודם כל שבנימין נתניהו. אני נפעמתי מזה שהוא מכיר שירה עכשווית. יפה. נכון?
זה כמובן מסתדר לו מבחינה פוליטית, זה כמובן נכון לרגע הזה עכשיו, כמה עולה לנו עם מדינה, כמה בלי, זה גם נכון לזמן ולרגע בין ימי השואה ליום הזיכרון שאנחנו עומדים, אבל עדיין יפה מאוד כאן.
אני רוצה להגיד אבל שאולי זה שיר, נכון שזה שיר שהנרטיב שלו הוא איזה מזל שיש לנו מדינה, כמובן, אבל אני חושב שבכל זאת אפשר לחשוב על הקורא בנימין נתניהו כקורא יותר חתרני, ועל צור ארליך כעל כותב יותר חתרני אולי, שבכל זאת מדבר על המחיר הזה שאנחנו משלמים כדי שתהיה לנו מדינה. אפשר גם לראות את זה פה.
שאלה אם זה מחיר פוליטי או כן.
זה לא, לא הבנתי מה זה, זה ברור שזה זה, אבל מה, זה לא חתרני בכלל. ובכלל, האמת שאני לא יודעת אם זה כזה מוצחן בעיניי, שראש הממשלה מדבר על כמה עולה לנו, במובן של כזה לפרוט את זה, אתה יודע, למחירים מן הסוג הזה. כי הרי מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על מתים. כמה מתו בשואה וכמה מתו במלחמות ישראל. לא יודעת. אוקיי.
נראה לי שהדיבור על הדיבור, על המחיר בדם, שכל בחירה שאנחנו בוחרים בה כלאום גובה, זה בדיוק הדיבור שהוא קצת יותר פחות ממלכתי נקרא לו.
זה נכון, זה נכון.
נאמר לכם תודה, אנשי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, אתם תהיו איתנו גם מחר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום.
תודה גואל.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.